אנחנו בחלקו האחרון של פרק פ"ט, סיימנו פסוק מ. אנחנו נתחיל פסוק מ א. אנחנו לומדים כאן בפסוקים הללו על המשורר ככה מתרעם ומתלונן, למה נהיה נפילה וירידה במלכות דוד. אז הוא תיאר קודם בפסוקים הקודמים איך שהקדוש ברוך הוא זנח את המלוכה של, הוא מתכוון כמו שאמרנו לצדקיהו, זנח את המלוכה שלו, איך הוא השליך את הקטר שלו לארץ, ואז ממשיך פסוק מ"א. פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה. דיינו, כל מה שהוא בנה המלך בירושלים, הכל נפרץ. דיינו, מי שרוצה יכול לבוא, הפקר. שמת מבצריו, המבצרים שהוא עשה בהר הבית או במצודת ציון, כל המבצרים שהוא עשה, גרמת להם להיות מחיטה. מחיטה זה אומר, נשברו כולם. זה הפשט של המילים, פרצת כל גדרותיו. יש המפרשים שאומרים שהכוונה היא, גדרותיו זה גדרות רוחניים. הקדוש ברוך הוא הרי, כמו שראינו קודם בפסוק כ"ג, שהקדוש ברוך הוא אומר שהאויבים לא יצליחו לפגוע במלך. זה שהקדוש ברוך הוא שם גדרות, שהמלך יהיה מוגן. ועכשיו מה קרה? פרצת כל גדרותיו. הגדרות הללו שהקדוש ברוך הוא הניח, הם נפרצו ואז אפשר להתגבר עליו. פסוק מ"ב. שסו כל עוברי דרך. היה חרפה לשכניו. דיינו, כל מי שמעוניין, עוברי דרך, הכוונה היא, כל מי שעובר בדרך, כל המעוניין. כולם רמסו אותו, את המלך, שסו, זה רמסו אותו, בזזו אותו. וכל שכניו, כל המלכים, מה שאמרנו קודם בפסוקים הקודמים, שכל המלכים, מלכי הארץ היו תחתיו, היו כאילו עבדים שלו. ועכשיו היה חרפה לשכניו. כל השכנים, כל מלכי הארץ, מחרפים אותו, דיינו שהתגברו עליו. פסוק מ"ג, הרימות ימין צריו, הסמכת כל אויביו. דיינו, מה קראנו קודם בפסוק חבט? אף זרועי תאמצנו. קודם קראנו שהקדוש ברוך הוא נותן עוצמה וכוח במלך. מה קרה עכשיו? הפוך. הרימות ימין, למי הרמת את הימין? למי נתת את הכוח? לצריו, לאויבים שלו. ואז מה זה גרם? הסמכת כל אויביו. כל האויבים שלו עכשיו שמחים מהמפלה שלו. פסוק מ"ד ממשיך לתאר את הירידה והנפילה של המלך. אף תשיב צור חרבו ולא אקמותו במלחמה. צור חרבו זה אומר החרב החדה שלו. כמו שכתוב לפעמים חרבות צורים. חרבות מחודדים. מה קרה פה? הקדוש ברוך הוא השיב לאחור את חרבו של המלך, דיינו שלא יצליח במלחמה, את החוד של החרב הוא שם אחורה, אז המלך אין לו כלי מלחמה, ולא הקמותו במלחמה. במלחמה, כשהמלך נופל מהאויבים, הקדוש ברוך הוא לא העמיד אותו מליפול, הוא נתן לו ליפול. פסוק ממי, השבעת מתהרו, וכיסו לארץ מגרת. מה זה תהרו? תהרו זה הזוהר שלו, ההור שלו. כמו שיש פסוק, הוא כעצם השמיים לתואר. תואר זה זוהר. הקדוש ברוך הוא מה הוא עשה? השבעת. השבעת זה כמו שביטה. הוא השבית את התואר שלו. הוא הוריד את הזריחה של המלך, וכיסו, כיסא המלוכה, לארץ מגרת. מגרת הכוונה היא, השלחת. השפלת את המלוכה שלו והשפלת אותם לארץ. יש בתרגום על המילה ויפול, התרגום מתרגם את זה וימגר. זאת אומרת, מיגרת זה עניין של נפילה. יש כאן אמרה חסידית על הפסוק הזה, שמסביר את הפסוק הזה בצורה חיובית, בצורה אחרת. הפירוש החסידי אומר ככה, השבעת מלשון שבת, השבעת מתארו. השבת מתארת את האדם. מגיע שבת, האדם נהיה טהור. למה? כיסו, הכיסא של הקדוש ברוך הוא, כיסא הכבוד האלוקי, לארץ מגרת, הורדת את זה לעולם. כל השבוע הרוחניות נמצאת למעלה, והעולם מלא בחומר והתעסקות של חול. מגיע שבת, הכל מתרומם, ואז קל יותר להתחבר לקדושה, כי הכיסא האלוקי גם ירד למטה. אז זה פסוק שמתאר את העניין בצורה חיובית, אבל כמובן הפשט של הפסוק מתאר הפוך את הנפילה של המלך. פסוק מ"ו, הקצרת ימי עלומיו, העתית עליו בושה סלע. עלומיו, עלום זה צעיר, ימי עלומיו זה כאילו ימי הנערות שלו, וזה בעצם משל. הימים הטובים של בן אדם לגוף הם ימי הנערות, כי בימי הנערות הגוף שלו יותר חזק, כל שהוא מזקין הגוף שלו נחלש. אז הוא רוצה לרמז ולומר, המלוכה של המלך שהוא היה בהצלחה, הקצרת, אתה קיצרת אותם. ימי עלומה, דהיינו הימים החזקים שלו נהיו קצרים, הוא לא מלך מספיק זמן. ואז מה קורה? העתית עליו בושה, גרמת לו בושה, דהיינו האויבים אומרים, זהו, גמרנו, גמרו איתך, אין יותר תקווה למלוכה שלך. והוא המלך יודע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אבל מצד שני האויבים נראים שהם צודקים, אז הוא מתבייש מהמצב הזה. ואז באה זעקה בפסוק ממזיין, אחרי כל התיאורים הקשים, מה קרה למלך מבית דוד, כל הירידה, עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. דהיינו, עד מתי תסתיר את הפנים שלך מאיתנו? האם זה חלילה יהיה לנצח? האם כעסך, דהיינו, חמתך זה הכעס שלך, האם הכעס שלך יבער כמו אש, אש ששורף ומחלה את הכל ולא משאיר זכר? האם חלילה אתה תכעס עד בלי גבול? פרד והפסוק ממחת, זכור אני מחלד, על מה שב בראת כל בני אדם? הפסוק הזה בא ואומר, תזכור, ימי מעטים, אדם חי בעולם זמן קצוב, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפרוע, להיפרע מהאדם, אומר, תיפרע מהאדם כשהוא מת, אבל כל עוד הוא חי, תן לו בחיים לראות קצת נחת. האם בראת את האנשים לשווא, לחינם, להבל? כי אם האדם ימות והוא לא יזכה לראות את הישועה בחייו, אז הוא לא הגיע לשום דבר. בראת בן אדם, נתת לו חיים, תן לו לראות בחיים שלו את האור, את השמחה. למה אתה גורם שבחיים הוא לא יראה את זה? פסוק ממתת, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. הרי אין גבר בעולם, אין אדם בעולם, שיחיה לנצח ולא יראה את המוות, הרי בסוף כולם מתים, כן? וכמו שאומר, ימלט נפשו מיד שאול, האם יש מישהו שיכול למלט את עצמו מהשאול? הרי אין כזה דבר. ולכן, ריבונו של עולם, תן לנו את השמחה, תן לנו את המלוכה, זה המלך זועק, תן לזה בודי בחיים פה, למה שהחיים יעברו והוא לא יזכה לראות את האור? על הפסוק מומחת, על המילים, על מה שב ברת כל בני אדם, יש אמרה יפה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שהמילים על מה שב ברת, זה שאלה ששואל היצר הרע את הקדוש ברוך הוא. יצר הרע אומר לקדוש ברוך הוא, יש בעולם אנשים שהם נקראים חכמי מוסר. הם מלמדים אנשים ללכת בדרך הישר ולא להתפתות. אז היצר הרע אומר, על מה שב ברת? למה בראת אותי לחינם? אף אחד לא ישמע לי. יש חכמי מוסר, הם מובילים אנשים בדרך הישר, ואני אעבוד לחינם, אין מי שיקשיב לי. עונה לו הקדוש ברוך הוא, כל בני אדם, יש כל בני אנשים. לא כולם הולכים באופן ברור אחרי חכמי המוסר. יש גם כאלה שהולכים אחרי הבלים, אל תדאג, תמצא בין בני אדם כאלה שיקשיבו לך. פסוק נון. איי חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. דהיינו, הרי נשבעת לדוד המלך. והשבועה שלך היא באמונתך, היא שבועה שיש לה תוקף. אז ממילא השאלה היא, איי חסדיך הראשונים, איפה החסדים האלה שהבטחת לדוד המלך? הגלות כבר נמשכת מדי הרבה זמן. כבר הגיע עת שתהיה גאולה וסוף לכל הקושי והגלות הזה. כי אתה הבטחת שמלכות דוד תהיה באופן תמידי, הגיע הזמן שזה אכן יקרה בפועל. פסוק נון א', זכור אדוני חרפת עבדיך. שאיתי בחיקי כל רבים עמים. דהיינו, אנחנו סובלים מאומות העולם, אנחנו עבדיך, עם ישראל, סובלים מאומות העולם, חרפה, אומות העולם מחרפים אותנו, ואנחנו נושאים בחיקי, זה דהיינו. אדם אומר, הוא סובל, הוא נושא את החרפה של כל העמים הרבים בזמן הגלות, כל העמים הרבים מחרפים אותנו, ואנחנו סובלים מזה. מה הם אומרים, כל אותם אלה שמחרפים אותנו? אומר פסוק נון ב', אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. דהיינו, האויבים מחרפים ואומרים, מחרפים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, משיח כבר לא יבוא יותר. חרפו עקבות משיחיך, אומרים העקבות של משיח, הצעדים של משיח שאתם מצפים לו, זה לא יקרה יותר, הוא לא יבוא. זה החרפה שאומות העולם אומרים. לפני הסיום של המזמור, שהסיום מסתיים באמירה טובה או בתקווה טובה, יש על הפסוק הזה, פסוק נ"ב, מדרש יפה ודברי נבואה מעניינים של הרבי הרשב. יש מדרש, מדרש שאומר, מדרש על שיר השירים, שאומר, אם אתה רואה דור אחר דור מחרף ומגדף, כי הרי הפסוק אומר פעמיים חרפו, חרפו אויביך השם, וחרפו עקבות משיחיך. אומר המדרש, אם אתה רואה מצב שיש דור שמחרף את הקדוש ברוך הוא, ואחריו בדור נוסף שמחרף, אל תתייאש, אלא צפה לרגליו של מלך המשיח. דהיינו, כמו שאומר, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו, אתה רואה פעמיים מחרפים, אז עקבות משיחיך, אתה יודע, משיח כבר עומד להגיע. ככה אומר המדרש. יש על זה דברי נבואה של הרבי הרשב. בשמחת תורה של תף ריש סמך א', אומר הרבי הרשב לתלמידים של ישיבת תומכי תמימים, שהוקמה ממש זמן כמה שנים לפני כן. הוא אומר שתלמידים תומכי תמימים הם נקראים חיילי בית דוד, והתפקיד שלהם להילחם עם הדורות הבאים. הוא אמר, עומדים לבוא שתי דורות. דור אחד יהיה דור שעליהם נאמר חרפו אויביך השם, ודור נוסף אחריו יהיה דור שעליהם נאמר אשר חרפו עקבות משיחיך. הוא הסביר, זקני האפיקורסים, תנועת ההשכלה, המשכילים שהיה בדור הראשון, שכל העניין שלהם לחרף את השם ותורתו, אנשים שלא מאמינים בשום דבר, זה הדור הראשון, זה דור ראשון שיקום. אחריו יקום דור נוסף, כאלה שיהיה ביניהם אפילו, הוא אמר, בני תורה מצטיינים. אנשים שממש, הם לא מחרפים חלילה את הקדוש ברוך הוא, להפך, לומדים תורה, אבל הם חלשים באמונת הגאולה. בכל מיני טעמים והסברים של יראת שמיים, הם חלשים בביאת המשיח. ולכן הם חרפו עקבות משיחיך, לא מאמינים שמשיח בא. והוא אמר שתלמידי תומכי תמימים, התפקיד שלהם זה לדעת להתמודד עם שתי הדורות הללו. וכשנדע להתמודד עם זה נכון, זה יבטל את החרפה הזו ויביא בעזרת השם את הגאולה האמיתית והשלימה, את משיח. וזה עוד מילה אחת, מה זה עקבות משיחיך? עקבות. אז יש את המשמעות, שומעים את העקבות של משיח, יש לזה משמעות נוספת, שזה מתייחס לדור שלנו. אנחנו בדור האחרון לפני משיח, הדור האחרון לפני משיח נקרא עקבות משיחיך. גם בתניה הוא קורא לזה כך בפרק ב'. מה זה עקבות משיחיך? אז כתוב בספרים שכל הנשמות שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, הם כולם היו מושרשים באדם הראשון. אדם הראשון נמשל כמו גוף גדול. אז הנשמות הגבוהות יותר, הם כביכול היו מושרשים בראשו של אדם הראשון, בליבו של אדם הראשון, בידיו וכלי. הנשמות האחרונות לפני ביאת משיח, הן מושרשות בעקב של אדם הראשון. אז אנחנו כבר נקראים עקבות, וזה ממש כבר לפני ביאת משיח, זה הדור האחרון. ואז בא הפסוק המסיים את המזמור, פסוק נ"ג, זה פסוק שכמו שאומר, אומרים המפרשים, הרד"ק אומר, אבן עזרא אומר, שהמשורר שאומר את המזמור, והוא כל כך הרבה מתלונן על הגלות, הוא ראה אבל ברוח הקודש את ביאת המשיח. אז הוא כבר מסיים ואומר, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. דהיינו, מברך את הקדוש ברוך הוא, כי הוא רואה שמשיח מגיע. אז הוא אומר, שצריך לדעת שלמרות שהוא מתרעם על איחור הגאולה, אבל בסוף ברוך השם לעולם, כי הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה. אמן ואמן, אמן בכלל זה ביטוי של אמת. אמן ואמן זה אמת כפולה, זה ביטוי של עוצמה, שזה אומר שעבודת השם תהיה בשלימות. אמן זה מראה על אמת ושלימות, והפעמיים אמן באחד המקומות מבואר, שזה יהיה שלימות של עבודת הנפש, שלימות של עבודת הגוף, הכל יעשה כרצון השם, וזה התקווה והביטחון שאכן הנה הנה משיח בא, משיח בן דוד, והאמונה והברית וההבטחה של הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, בוודאי ובוודאי שהיא תתקיים כפשוטו ממש.